ערב טוב, אנחנו רוצים להמשיך את השיעורים על מזמור למד דלת. ולמעשה כשאחת מהדוגמאות הראשונות שהכרתי במקביל כמה דוגמאות שזיהיתי, ופתאום זה התבהרו לי המון המון מזמורים. וזה היה כמו פאזל שראיתי פה יחידה, פה יחידה, פה לא ראיתי את התמונה הכוללת. ובשיעור היום אני רוצה לקחת אתכם לאותה תקופה שגיליתי את, לא אני גיליתי, מישהו אחר גילה את זה, הוספתי קצת, וללמוד את השיטה. ומאוד חשוב לי להדגים את השיטה על סמך הדוגמה של ל"ד. אנחנו לפני שבוע פתחנו את היחידה על ל"ד, קראנו רק מזמור ל"ד, אבל אמרתי שזה בעצם חתימת החטיבה השלישית. בסוף השיעור ניתחנו את ל"ד, ובסוף הראיתי את כ"ה ול"ד, עד כמה שזה דומה, לא הסברתי יותר מדי. מה שצריכים לעשות היום, לקרוא את כ"ה, כאילו רואים את כ"ה פעם ראשונה, מסיבה שראינו שהם דומים, ואחר כך, אחרי שנלמד את כ"ה, לראות איך שני המזמורים האלה דומים ושונים. וזה שלב מאוד חשוב מבחינה מתודית. זה להגיד ששניהם לפי א' ב' עם דמיון, זה תובנה מעניינת. זה observation. זה לתאר, הנה זה, יש הבדל כזה. מה המשמעות של זה? ואחר כך לראות מה שקורה בין כ"ה ל"ד, זו חוויה בלתי רגילה, כי הם ממש ממש בנויים לתלפיות. אז אני פותח פה, זה המזמור שראינו, ראינו עד כמה שהוא בחלק הראשון בל"ד, מודה להשם על ההצלה שלו, ואחרי זה, בחלק השני, הוא אומר לכוונים, שמעו לי, יראת אדוני על עמדכם, והוא מזמין אחרים לדרך חיים טובה, בצורה מאוד רגועה, שלמה, עם שליחות, לחנך את הדור הבא. הוא מתאר שבהתחלה דרשתי את אדוני וענני, מכל מגורותיי הצילני. זה אני קרא ואדוני שמע, ומכל צרותיו הושיעו. מתי זה היה שהוא קרא לו? מתי זה היה שהוא דרש את השם? המזמור לא מתאר. ואנחנו לא רגילים לשאול את השאלות האלה, מי שקורא תהילים, כי כל מזמור הוא סיפור בפני עצמו, אז פעם הוא קרא, בטוח הוא קרא פעם, ואנחנו לא יודעים איפה, וזה מתחיל פה. קראתי פעם, והיום אני שמח שהצלת אותי, ואני מבשר לאחרים. הפרשנות ההקשרית לא עוצרת. לא חוסם אותי להגיד, דרשתי את השם, וענני, זה אני קרא והשם שמע, בוא נשאל איפה, מה כתוב במזמור קודם, איך הוא התקדם ממזמור למזמור, גם למעלה וגם למטה. וזה גישה אחרת שצריכים להתרגל שיש מקום לעשות את זה. הראיתי לכם בסוף, ופה אני רוצה להמשיך, את מזמור ל"ד, סליחה, את מזמור ל"ד, וראינו אותו as is, לפי א' ב', נכון, בו' ה' ו' הוא לא מדויק, ובסוף יש אות פ'. למה יש בסוף אות פ'? כי חסר אות אחת, כדי שיהיו 22 בלי הכותרת, אולי בגלל זה לקחו את ה' ו' ביחד, ומפסוק ב' א' לא נחשב, כי הוא ממש כותרת שלא משתתף, הכותרת, פסוק הכותרת לא משתתף באלף ב', יש לנו פה 22 אותיות, פ' מתווסף, אז ו' צריך להיות חסר, וככה יש 22. אני לא יודע מה הייתה כוונת המשורר, פשוטו כמשמעו, אבל זה מאוד מתקבל, הוא שמר על 22, כדי שזה יהיה 22 בלי הכותרת, אתה צריך להוריד אחד כדי שתוכל להוסיף פ'. למה לא להיות פשוט? תעשה א', ב', ג', ד', ה', ו', וכולם, מי צריך את פ'? אז הצעתי תירוץ, ואני רוצה לחזור על זה כשנשווה את שני המזמורים, ואז ראינו ששני המזמורים, את הדף הזה רבותיי קיבלתם, ששני המזמורים האלה דומים מאוד. ופה אני רוצה להמשיך. הם נקראים במחקר הגרמני לשנות ה-60 צווילינגס פסלם, תאומים, מזמורים, תאומים. ואני אראה לכם עוד מעט את הדוגמה לצווילינגס פסלם, יש כמה, וזו תופעה שדורשת תשומת לב והתייחסות. מה אנחנו רואים פה? בשניהם יש א' ב', זה עוד לא מגדיר אותם כשניים שצריכים להתחבר. שניהם נגמרים באות פ'. בכף ה' פדה אלוהים את ישראל מכל צרותיו, לשון בקשה. במזמור ל"ד, הודאה, פודה אדוני נפש עבדיו, ולא יאשמו כל החוסים בו. מה שמזמור כף ה' מבקש בלשון בקשה פדה, מזמור ל"ד מודה. אז זה פ' בסוף עם א' ב', זה כבר לא כל כך מקרה. אין 150 מזמורים עם א' ב', יש איזה 8 מזמורים עם א' ב', יש רק שניים שבסוף יש להם פ'. יתרה מזאת, יש המון מושגים שהמזמור הזה, ועוד מעט נכיר אותו מקרוב, למדני למדני, שלוש פעמים ללמד וילמד, וגם פה יראת אדוני ילמד אתכם. יש פה המון מושגים שמאוד דומים, ואולי מושגים ברורים יותר, מי זה האיש ירא אדוני יורנו בדרך יבחר? מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? זאת שאלה, וצריכים להיכנס לשאלה, אחרי שנלמד את קו ה' נחזור לזה. עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגליי. שימו לב, שלוש המילים עיניי או עיניים של אל השם, מופיעים גם במזמור ל"ד, אבל שם כיוון הפוך. בקו ה' העיניים שלי אל השם. במזמור ל"ד עיני השם אל צדיקים. איזה יופי. זה נראה כמו איזה רנדבו. המשורר אומר עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגליי, והנה קודש בריך הוא מראה בשבילו. עיני אדוני אל צדיקים באוזניו אל שבתם. זה ממש רונדבו, הם נפגשים זה מול זה. וגם הפסוק האחרון עליו כבר דיברנו דומה, וכל המושגים שיש פה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו להבדלים, אלא קודם כל אני מבקש לקרוא את המזמור, ולהראות לפני שננתח את המזמור, את שני המזמורים כתורמים, להפנות את תשומת לבכם להמזמור. הדוגמה של מזמורים תאומים זה קי"א וקי"ב. למדנו את זה בעבר, בנוי לתלפיות א' ב', פותח שני מזמורים סמוכים, פותח בקי"א הללויה וקי"ב הללויה. א' ב', יש 10 פסוקים, 8 פסוקים עם שתי אותיות של א' ב', מפה עד לפה, ושני פסוקים עם 3 אותיות, כל אחד של א' ב', בדיוק אותו הדבר. ויש המון מושגים שחוזרים. זה מתאר את השם, עודה את השם בכל לבב, והשם מתואר פה, חנון ורחום השם. ופה הצדיק מתואר, אשרי איש ירא את אדוני, והצדיק מתואר בפרוט רוט, גם הוא חלק של הללויה, ועל הצדיק נאמר חנון ורחום וצדיק. מהו חנון ורחום? אף אתה חנון ורחום. המושג הזה של imitation of God, שזה מושג תיאולוגי ידוע היטב, אדם הולך להידמות לבוראו, חז"ל דרשו את זה מכל מיני פסוקים מעניינים ודרשות, זה פשוטו של מקרא פה. קוף י' א' תיאור השם, וקוף י' ב' תיאור האדם. שניהם חנון ורחום, השם, חנון ורחום וצדיק. או, על השם נאמר, וצדקתו עומדת לעד, של קודש בריחו, ושל האדם נאמר, הון ועושר בביתו, וצדקתו של הצדיק עומדת לעד. אלה מקבילות מאוד חזקות, ששני מזמורים צמודים מתחברים. אז הכל מתחבר פה. זה מזמור אחד, זה כמו תאומים סיאמזים, שמחוברים ככה. אתה לא יכול להפריד ביניהם. איזה מסר עולה מפה? נכון, קוף י' א', תיאור יפה של הבורא, קוף י' ב', תיאור יפה של הצדיק. אבל קוף י' א', קוף י' ב', מוסיף מימד נוסף. האדם שדבק בהשם, הוא התאום של השם. זה מסר תיאולוגי מדהים. האדם שהולך בדרכו של השם, הוא חלק מהשם. הוא כאילו מתחבר, הוא מייצג אותו עלי אדומות. אז מי שלא קורא את קוף י' ב' עם קוף י' א', והפוך, הוא מפספס משהו. וזו דוגמה היפה, הקלאסית, מאוד קצרה, מאוד מאוד מבחינה פורמלית, מאוד מדויק, איזו אומנות ספרותית, ויש פה עוד המון מושגים שניתן לחבר ביניהם, אבל מה שאני רוצה להדגיש, התוספת של הסתכלות על מזמור זה וזה ביחד, היא ענקית. One and one is more than two, וזה נכון לגבי שני המזמורים האלה. המזמורים ביחד אומרים, לך בדרכי השם ואתה מתחבר אליו, ואתה נהפך לתאום. וזו אמירה גדולה מאוד. עכשיו, זאת קלאסיקה של המזמור התואם, יש את קוף ה', קוף ו', ועוד כהנה וכהנה. זה שיש שני מזמורים תאומים, והם לא אחד ליד השני, זה כבר חידוש. ועל זה, רבותיי, אנחנו רוצים להתרכז היום, ולקרוא קודם כל את המזמור, ואחר כך לחזור למבנה של שני המזמורים התאומים, קוף כ"ה מול למד דלת, וזה כבר הרחבה של המושג מזמורים תאומים. נראה עכשיו את המזמור, ונתרכז רק על היחידה המזמורית, בלי שום תאומים, בלי שום סמוכים, בלי שום יחידה, ולאט לאט אנחנו צריכים כמה שיעורים להכיר את היחידה של כ"ה עד ל"ד, עד כמה שהיא בנויה לתלפיות. לדוד, אליך אדוני נפשי אשא, אלוהי בך בטחתי, אל אבושה, אל יעלצו אויבי לי, גם כל קרוביך לא יבושו, יבושו הבוגדים ריקם. דרכיך אדוני הודיעני, אורחותיך למדני, הדריכני בעמיתך, ולמדני, כי אתה אלוהי ישעי, אותך קיוויתי כל היום. זכור רחמך אדוני וחסדיך, כי מעולם מהמה. חטות נעורי ופשעי אל תזכור. כחסדך זכור לי אתה למען טובך אדוני. טוב וישר אדוני, על כן יורה חטאים בדרך. ידרך ענבים במשפט וילמד ענבים דרכו. כל אורחות אדוני חסד ואמת לנוצרי בריתו ועידותיו. למען שמך אדוני וסלחת לעווני כי רב הוא. מי זה האיש ירא אדוני? יורנו בדרך יבחר. נפשו בטוב תלין, וזרעו ירעש ארץ. סוד אדוני ליראיו, ובריתו להודיעם. עיני תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגלי. פנה אלי וחונני, כי יחיד ועני אני. צרות לבבי הרחיבו, ממצוקותי הוציאני. ראה עוני ועמלי, ושא לכל חטאותי. ראה אויבי כי רבו, ושנאת חמס שנאוני. שומרה נפשי והצילני, על לבוש כי חסיתי בך. תום ויושר יצרוני, כי קיוויתיך. פדה אלוהים את ישראל מכל צרותיו. זה מזמור קצת ארוך, והוא קצת חזרתי, ובכל זאת ניתן לזהות פה חלוקה מאוד ברורה. ראיתי חלוקה שונה של עמוס חכם בדעת מקרא, של החוקרים, וגישות שונות, ואני רציתי ללכת אל תופעה מאוד מעניינת, שבדרך כלל אני לא מסמן את זה בתוך הדף הזה, ואני חושב שיש פה דבר מעניין מאוד לתשומת לב. מתי המשורר פונה לשם בגוף שלישי ובגוף נסתר? ופה יש דבר מאוד מעניין. והוא לא פורמלי חיצוני, הוא ממהות המזמור. המזמור פונה אליך, אדוני נפשי אשא. גוף שני, גוף שני. הוא פונה להשם. ושימו לב עד כמה הוא מחפש קשר. אלוהי וך בטחתי על לבושה, אל יאלצו אויבי לי. הכל בגוף שני. והוא מבקש הדרכה. דרכיך השם הודיעני, אורחתך למדני. אני פונה אליך. אני רוצה לראות את הדרכים שלך, שתהיינה הדרכים שלי. דרכיך הודיעני והדריכני בעמיתך. ולמדני. תראו איך הוא מבקש למדני, הוא מחפש מורה, מלמד. כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. והוא קורא לו אתה. גם פה הוא קורא לו אתה. והוא אומר לו, תזכור את הרחמים שלך ואת החסדים שלך, כי זה אתה, אבל אותי אל תזכור את החטאות נעוריי ופשעיי, forget about it. כחסדך זכור לי אתה, למען טובך השם. והוא פונה אל השם, אתה הטוב, אתה תזכור, אתה אלוקי אישי, ואני עם החטאים, ואנה תדריך אותי, תהיה לי מלמד. ברור שזה גוף שני. ועכשיו יש פה דבר, תופעה מאוד מעניינת, שיש שלושה פסוקים שהוא פונה להשם, הוא מדבר על השם בגוף שלישי. אמרת למען טובך השם, כאילו הוא אומר, מה זה למען טובך השם? והוא מערער קצת, מי זה, מה זה טוב השם? אני יודע שהשם יש לו את התארים הבאים. השם הוא טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. אני עם חטאות נעוריי, אוקיי? עם חטאות נעוריי שיושב לי, והוא השם הוא אדם, השם הוא אל שיורה חטאים בדרך, אז הוא הכתובת הנכונה בשבילי, הוא. אני רוצה הדריכני, דרכיך הדריכני. השם יודע שהוא ידרך ענבים במשפט, וילמד ענבים דרכו. הוא הכתובת הנכונה. השם הוא אורחותיך למדני, אתה. אני אומר לעצמי, כל אורחות השם חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו. חסד ואמת זה אורחות השם? אם אמרת חסד ואמת, או הדריכני בעמיתך, כי אני מחפש את החסד ואמת שלך. אני רוצה כל אורחות השם חסד? אני גם אומר את חסדך. זכור, וחסדיך כי מעולם המה, כחסדך. אז בעצם זה רפלקציה וסיכום על מה שנאמר קודם. השם, המשורר פונה אל השם, ואז הוא אומר, אני באמת עומד לפני כיסא הכבוד, אני יודע למי לפנות, וכיוון שאני מפנים לעצמי עוד פעם, לפני מי אני עומד, בפסוקים האלה בגוף שלישי, הרי הוא יכול לבוא אל השם ולהגיד לו את המשפט המרכזי. אמרת פה, למען טובך השם, למען שמך השם, וסלחת לעווני כי רב הוא. זה מה שהוא מבקש, וזה הציר המרכזי של המזמור, שהוא אומר את זה עוד פעם בגוף שני אליו. וכשם שפה הוא התבונן מי זה השם שכדאי לפנות אליו, הוא אומר מי זה הבן אדם שיזכה לעזרתו של השם, לסלחת לעווני כי רב הוא. ויש פה הגוף שליש, שני החלקים בגוף שלישי, זה וזה, מתאר סביב הפסוק המרכזי, מתאר מי זה השם שיודע לסלוח ולהדריך, ומי זה האדם שיזכה לסליחה, וככה נוצר קשר של מורה מלמד ובן אדם שהולך בדרכו. בנוי מאוד יפה, מאוד אומנותי ומאוד עמוק מבחינה פרשנית, מבחינה רעיונית. ועכשיו הוא אומר, מי זה האיש ירא אדוני? יורנו בדרך יבחר. השם שיודע להורות בדרך הנכונה, וראינו בדרך, זה מושג מרכזי, מושג מנחה, מילה מנחה, השם תבחר בדרך והוא יורה אותו. אשרי מי שמובל, מי שהשם לוקח אותו לעבודה תחת כנפיו, והשם מלמד אותו. נפשו בטוב תלין. וזרעו ירש ארץ. זה פסוק שדורש הרבה תשומת לב. חשבתי שאני מלא חטאים, ואני צריך הדרכה, ויש פה אויבים שמאיימים עליי, ויש בוגדים, ואני רוצה להכיר את אורחותיך, מה הייתי מצפה שיקרה? שאין בוגדים ואין אויבים, והשם מגן עליי. זה מה שהייתי מצפה מהבקשה הזאת, דרכיך השם הודיעני, אני יודע את הדרכים שלך. ומה התוצר הראשון של מי זה האיש יראה השם יורנו בדרך יבחר, שיורא אותו? הייתי חושב שהוא יהיה תלמיד חכם, הוא יהיה ירא שמיים, הוא יראה כל המידות הטובות של בן אדם שהשם מורה אותו בדרך. אבל מה מתואר פה? נפשו בטוב תלין. הוא ישן טוב. האדם שהוא מובא, השם מדריך אותו, הוא יצא נזכר מאוד. האדם שהשם מורה אותו בדרך, מלמד אותו, יש לו דבר אחד, נפשו בטוב תלין. מה זה אומר? למה לא נגיד הוא הולך בדרך השם, הוא נהפך לירא שמיים, הוא נהפך לשלוחו של מקום? מה אתה אומר לי? הוא ישן טוב. אני חושב שיש פה דבר יפה מאוד, שכל כך אופייני לספר תהילים. אדם שטוב לו, אשריך וטוב לך, הוא ישן טוב. הסר דאגה מליבך, והשינה שלו שינה טובה. והוא יודע שהילדים שלו וזרעו ירש ארץ. לפני שהוא אומר שסוד אדוני ליראיו ובריתו להודיעם, לפני שהשם מודיע, תשמע, השם שהוא ירא השם הוא בעל ברית של השם. הוא בסוד השם ליראיו, שהוא השם מספר לו, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה בסדום ועמורה, לא. לפני שהוא נכנס לדיאלוג עם השם, להצלה מהשם שיוציא אותו מרשת רגליי, יש דבר אחד בלבד. נפשו בטוב תלין. הבן אדם יש לו את ה-well-being שלו. יש לו את הרוגע שלו, יש לו את השינה שלו. אני חושב שזה משהו מאוד מאוד מרגיע. אם המשורר אומר בהתחלה, אליך אדוני נפשי אשא, פסוק ראשון, ובפסוק האחרון הוא אומר, פדה אדוני את ישראל מכל צורותיו, ופה הוא אומר, שומרה נפשי והצילני, שלוש פעמים נפש, באמצע מובטח לו דבר אחד, נפשו בטוב תלין. אני מאוד אוהב את הרעיון הזה. לבן אדם הזה טוב בשינה שלו, בטוב תלין, אני קורא לזה כשהוא ישן, וזרעו יירש ארץ. אבן עזרא רוצה להגיד, גם כשהוא מת, והוא שנת עולמים, שהוא מת נפשו בטוב תלין, אני לא הולך להתווכח עם גדול הפרשנים, אבל אני יותר רואה את הנפשו בטוב תלין, הבן אדם הזה רגוע. ביקשת שמרה נפשי בסוף והצילני, אתה אליך נפשי אשא, ובסוף יש לו תהליך נפשי שהוא ישן טוב. That's it. זה השכר או זה המפתח של השכר. כמובן, גם הילדים שלו, ואחר כך הוא נכנס לסוד השם ליראה וברית עם השם, והשם עוזר לו, זה השכר לבן אדם. אז מה שאני רוצה להדגיש, שסביב לבקשה האמצעית, למען שמך אדוני וסלחת לעווני כי רב הוא, שזה המרכז שהוא פונה שוב בגוף שני, זה מתאר את השם שהוא הכתובת לעזור, וזה מתאר את הבן אדם שהוא ניצל, מה הוא מרוויח מזה, איך הוא נזכר, איך הוא נהנה איך הוא משודרג מהלימוד, מהקשר עם השם. הוא ישן טוב, הוא רגוע, הוא שלם עם עצמו, יש לו רוגע נפשי. מה בסוף? בסוף המשורר מבקש עוד פעם. דברים מאוד דומים כמו בהתחלה. פנה אליי וחונני, כי אני אני, כי יחיד ואני אני. יש לי צרות בלבבי, ופה יש ניסוח מאוד מעניין, כשיש לך צרות, אז המושג של צרות, שאתה בזה מן המיצר קראתייה. וצרות לבבי הרחיבו. לא ברור, הפרשנים מסבירים את זה בדרכים שונות, שהוא מרגיש כבר לראות בצרות הלב איזה מקום נרחב יותר. או שהצרות תפסו את כל הלב, אז זה עדיין צרה. יש פרשנים לכאן ולכאן, ממצוקותיי הוציאני. הוא עדיין בצרות. יכול להיות, כיוון שהצרות פה והמצוקה היא שולטת, לא יוצא לו א' ב' מסודר, והוא מדלק בטעות על האות ר'. כך ראיתי באלה שהסבירו את א' ב' החסר, והוא חסר פה, א' ב' פה לא כזה מוצלח. אז יש פה פעמיים ר' וחסר הקוף. למה? כי הוא מלא עוני ועמלי. והוא מלא מצוקה, והוא מלא צרות לבבי. ואותם צרות מופיעות גם בסוף. הוא פונה עכשיו עוד פעם, אחרי שהוא פנה אל השם בפסוק המרכזי, תעזור לי, והוא מתאר לו עוד פעם את הצרות, אבל מבקש, ראה אויביי כי רבו, כמו בהתחלה, והוא מבקש עכשיו שמירה לנפשו. הוא מבקש לחסות בהשם. הוא מבקש להיות תום ויושר יצרוני. הוא לא רק מבקש להינצל, הוא מבקש שהיושר של השם, שימו לב, השם הוא טוב וישר, הוא רוצה שהיושר הזה ישמור עליו. הוא רוצה פה יותר מאשר בחלק הראשון. ואולי אני יכול להראות את זה על ידי מה שעשיתי פה. במקבילות, החלק הכחול זה השרשור בתוך המזמור, ואני רוצה לסמן את זה ככה. שכחתי להכין. יש פה מושגים שמופיעים בהתחלה. אלה. בואו נקרא אותם עוד פעם, קצר. אולי עד לפה, אבל במיוחד בהתחלה, ואני מגדיל. הוא מבקש, אליך השם נפשי, נפשי אשא. יש אויבים, יש בושה. בושה שלו. אל יבושו קובעך, יבושו הבוגדים ריקם, ואני מקווה לך, ואני מלא חטות נעוריי. אותם מושגים של נפשי, אויביי, אבושה, קובעך, מופיע בסוף המזמור פעם שנייה. מופיע פה עוד פעם, נפשו, לא, זה באמצע יותר. שמרה נפשי, ראה אויביי כי רבו, אל אבוש כי קיוויתיך, ושא חטות נעוריי, ושא לכל חטותיי כמו חטות נעוריי. הוא בעצם ממשיך את הבקשה שלו, והוא מתחבר יותר, אני חושב שבחלק השני הוא יותר מעודד. הוא אומר פה, אני לא רק רוצה שתציל אותי, אני רוצה לחסות בך. אני רוצה שמירת הנפש, אני רוצה נצירה בתום ויושר. ובסוף, זה לא רק אני רוצה בשבילי, אני רוצה את זה לעם ישראל. הבקשה שלי, האישית שלי, הדרכה שלי, היא בעצם פדיון לעם ישראל מכל צרותיו. אני מייצג. אז הוא יודע להתפלל ולבקש. הראיתי את זה קצת בחלק פה בצד שמאל, ואני רוצה להראות לכם את הטיוטה שלי, איך שאני לא רציתי לסמן. אני מקפיד להשאיר את זה לבן על שחור, מקסימום את האותיות, אבל אילו הייתי מציין כמה מילים מנחות, שזה אותו רעיון, דרך אורח, למדני ויורה. אז אתם רואים פה את המושגים. דרך מופיע שש פעמים בחלק הראשון. למדני, 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 ואורך גם פה. וכאילו הוא ביקש למדני ותראה לי דרך. והדרכך, הדרך שלך, תהיה הדרך שלי. יורינו בדרך יבחר. אנחנו נפגשים בדרך. בסוף, הדרכים באמת נפגשות. כי הוא מתחבר אליו. תום ויושר יצרוני, על אבושה חסיתי בך. בסוף יש יותר חיבור, ושא לכל חטאתי. בהתחלה הוא רק אמר דבר פשוט. חטות נעוריי ופשעי אל תזכור כחסדך. אל תזכור, סליחה, כחסדך, פה רשמתי לא נכון. טעות. אופה, סליחה. זכור לי אתה, הוא רק ביקש חטות נעוריי ופשעי תשכח לי, אל תזכור אותם. בסוף הוא אומר, לא, חטות את החטאים מהעבר, סליחה, ושא לכל חטותיי. כמו שאני אליך השם נפשי אשא, אתה תשא לכל חטותיי נושא עוון ופשע, ואתה מנקה אותי. ממילא החלק השני הוא כבר הרבה יותר קרבה, הוא מתחבר לעם ישראל. זה הרוח, רבותיי, של מזמור כף ה'. זה מזמור שהוא מאוד שכיח אצל אחינו הספרדים, שאומרים את זה בווידוי. וזה מקום מאוד, תפילה מאוד יפה לווידוי, הוא בעצם אומר, אני מלא חטאים. ואתם רואים פה את המושג חטאים, אני רוצה קצת להראות את זה פה. חטות נעוריי, על כן יורה חטאים בדרך, ושא לכל חטותיי. רואים פה איזה שיפור. לשאת לחטא זה אומר להרים אותו ולבטל אותו. כי הוא יורה חטאים בדרך. איך אתה מורה חטאים בדרך? שאני הולך בדרך שלך. פה הוא מתחיל ללכת בדרך שלו, ושימו לב, הפסוק הזה של עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגליי החרוז מאוד יפה. עיניי זה העיניים שלי. מתחרז עם השם. והרשת שתופסת את רגליי זה הצרות שלי למטה. אם תשימו מצלמה לתמונה הזאת, עיניי תמיד אל השם, והוא יוציא מרשת רגליי. יש בה חרוז של עיניי בשם השם, ורגליי שלושה כיוונים, כמו לך דודי. ורחקו, והיו למשיסה שוסייך האויבים, ורחקו כל מבלעייך האויבים. יסיס עלייך, עליי, אלוקייך. יש פה חיבור לא האויבים, אלא השם, אלא עליי, ואני מתקרב להשם. החרוז מחבר את עיניי אל השם, שזה התקווה שלי, כי אליך נפשי אשא, אבל אני תקוע עם רשת רגליי, אבל משם אני מתרומם. החרוז מאוד מאוד יפה. אז ראינו פה, ואני רוצה לחזור לסכם את המקבילות פה. הדרך הדגשתי פה, למען טובך השם, טוב וישר השם, ומה זה למען טובך וטוב וישר השם, הדגשתי נפשו בטוב תלין. זה הטוב הגדול שיש לו בראש ובראשונה, שקט נפשי, הוא ישן טוב. והמקבילות האלה על אחרים דיברתי. אז מה יש לנו במזמור? העולם הרוחני של המזמור הזה, אני בצרות, אני מחפש הדרכה, את אורחותיך, אני מחפש לימוד, אני מחפש יורה חטאים בדרך, יורנו בדרך יבחר, ואם תדריך אותי, אני אהיה רגוע, נפשו בטוב תלין, אני אתפלל, יודע להתפלל אל השם, פנה אליי וחונני, ואני אתחבר אל השם, ואתה תדאג לי שמרה, שומרה נפשי והצילני, ואם אני טוב, ואם לי טוב, בעזרת השם, אני מתפלל שלכל עם ישראל יהיה טוב. זה מזמור מתוך מצוקה, מתוך בקשה ותקווה, שהשם יסלח לי. מלא אבון, שימו לב, יש פה המושג של חטות, חטא, אבון ופשע. כמו כהן הגדול ביום כיפור, והוא מחפש את החטא, אבון ופשע. אני לא אעסוק היום במקבילות של המזמור הזה עם פסוקים אחרים בתנ״ך ובספר תהילים. כי אני רוצה להתרכז בזמן שנותר לנו, אחרי שראינו את הבקשה שהוא נוכח, לשון נוכח אל השם, לשון נסתר, לשון נוכח ולשון נסתר. הוא מחפש קרבה, אבל אולי מתבייש וצריך לאזור כוח להתחבר אליו, זה האופי של מזמור כף ה'. בואו נחזור עכשיו להבין מה עושים שני המזמורים האלה. הם כל כך דומים. וזה הזמן שאני רוצה להתרכז קצת על ההבדל, ולנסות להסביר אותם ממש יותר מדויק. וצריכים להיזכר עכשיו במזמור ל"ד, זה תרגיל. כי כף ה' ולמד ד' אינם סמוכים. אני רוצה להראות לכם עד כמה הם מעצבים את היחידה. זה הפלא של הפרשנות ההקשרית. כל מה שבאמצע, רבותיי, סימטריה גיאומטרית. היום לא נעסוק בזה, זה יותר מדי לשיעור. תראו איזה יופי. אני בודק את האלף בית, ואולי הגזמתי, שראיתי פה את האלף אלף. ג' ד' ו' וכולי. באלוהי, אליך השם נפשי אשא, אני מחפש את הכיוון אליך. ועוד פעם, אלוהי. אבל איפה הבית? הבית זה בך, פתחתי. על אבושה, אם תרצו, מופיע עוד פעמיים, עוד שלוש פעמים, א' בית. על אבושה, על יעצו אויביי לי. הוא מתקשה להיכנס להילוך באלף בית. הוא מגמגם, הוא מחפש אלף בית. ובאמצע הוא קצת נשבר בקוף חסר, הרש כפול. כי האלף בית אינו מסודר, הנשמה שלו אינה רגועה. הוא עוד לא רגוע, הוא מחכה לנפשו בטוב תלין, הוא עוד לא שם. והוא מחפש למדני. למי הוא אומר למדני? עכשיו רבותיי, תתכוננו לוורט של חב"ד. הייתי פעם בבית חב"ד בצרפת, וביקשו ממני דבר תורה, ובדיוק למדתי את זה לפני הרבה שנים. ואז אמרתי את הוורט הבא, שאני מאוד אהבתי, והרבי מחב"ד, החב"דניק בא אליי עם לחיים ואומר, הוא ימכור את הוורט הזה לכל החברים שלו. מי מלמד במזמור כ"ה? דרכיך השם הודיעני, אורחותיך למדני, השם מלמד, הדריכני בעמיתך ולמדני, כי אתה אלוהי אישי אותך קיוויתי כל היום. היחיד שיודע ללמד זה השם. ידרך ענבים במשפט, וילמד ענבים דרכו. יש את דרך השם, ומי שמלמד זה השם. מורה, השם מלמד, הוא מראה את הדרך, הוא מראה את אורחותיך, ואני מלא חטאים, ואני מולכות שבריחו. שונה לחלוטין הסיטואציה במזמור למדלת. האדם רגוע לגמרי, אין מצוקה, או ביקשת פה, הצילני, שומרה נפשי והצילני, על אבוש כי חסיתי בך, רק תעזור לי שלא אתבייש פה ופה למעלה על לבוש. ואנה הצילני. והמזמור ל"ד, דרשתי את אדוני וענני. ביקשתי, השם ענה לי. מכל מגורותיי הצילני. זה אני קרא והשם שמע, מכל צרותיו הושיעו. ומכל צרותם הצילם. אבל פה ביקשתי פדי אלוהים את ישראל מכל צרותיו. הניסוחים של מצוקה בכ"ה ושל תפילה ובבקשת עזרה ולמדני נהפכים בלמדלת ללשון הודאה. הצלת אותי. ואיזה יופי. אותם אותיות ה' צדי. יות למד נון יות של הצילני הם אותיות של הודאה הצילני. איזו אומנות רבותיי. ועכשיו עבורת לחבדניקים רבותיי. מי מלמד? לכו בנים שמעו לי יראת אדוני עלם אתכם. מי שהמלמד בכף ה' זה קודש בריחו. המלמד של למד דלת זה המשורר. המשורר שזכה להצלה מהשם הבין דבר אחד מאוד חשוב. עליך להיות המלמד. אתה ביקשת למדנו מקודש בריחו, זה מה שביקשת וזכית להצלה. אתה עכשיו תהיה מלמד. אמרתי אז לאותו חבדניק שכל שליח חבד הוא בעצם לא השליח של קודש בריחו. כי אם ביקשת למדני, למדני, והיום אתה זה שמלמד, הרי אתה מקיים את שליחותו של השם ללמד. על כן יורה חטאים בדרך, אתה עכשיו מורה את הילדים ללכת בדרך. אתה לא קורא להם חטאים. התפקיד של מלמד זה לא לקרוא לילדים שלו חטאים. Positive reinforcement. לכו בנים שמעו לי יראת השם עלם אתכם. אתה מבקש מי זה האיש יראה השם? אני מלמד אתכם יראת השם. זו אמירה מדהימה. אז אני את שני המזמורים האלה לא יכול שלא לקרוא ביחד. התרגיל שאנחנו עושים עכשיו עם השקופית הזאת, לדעתי מחייב כל פרשן של כף ה' לראות על ל"ד, וכל פרשן של ל"ד להסתכל על כף ה'. בלי פזילה מקבילה על שני המזמורים, לא הבנת את כף ה' ולא הבנת את ל"ד. הם מתכתבים. הבקשה פדי אלוהים היא הודאה של פודי השם נפש עבדיו. זה מתחבר. ויש פה עוד מושגים שחייבים לסמן אותם, ואני שם לב עכשיו שיש כמה דברים שהחסרתי ואנחנו נשלים את זה. את זה אני צריך להשלים, שזה נפש הבדם. אני לא יכול לסמן את זה, אני אעשה את זה אחרי השיעור. יש המון מקבילות, וזה ריבוי מקבילות. אבל מה הרעיון? הרעיון שהיית במצוקה וביקשת תחינה וזכית להצלה. דרשתי את השם וענני, והשם הצילני. עכשיו אתה מלמד. עכשיו אתה אומר לכוונים שימו לי, ואתה ביקשת טוב, טוב וישר השם, נפשו בטוב ילין, ואתה ראית את טובך השם, סור מרע ועשה טוב, אתה מלמד את טוב השם. כל מושג, וזה עכשיו תרגיל, אני מציע לכם, במקום לקרוא את ההסברים, אני כתבתי את ההסברים, וזה קצת מעייף לקרוא, הרבה יותר כיף לגלות אותם לבד. מה קרה למושגים האלה? כל אשרי הגבר יחסה בו. תאמו ורו כי טוב, השם. ביקשת למען טובך השם? ביקשת את זה. ופשעי אל תזכור. תאמו ורו כי טוב השם. אני עכשיו נהפך לזה שניצל לגלות את טוב השם. אני שליח לכל דבר. זאת הקדשה של שליח חב"ד, ל"ד אחרי כ"ה, זאת ההקדשה. האם הדברים מובנים? שימו לב, ראה אויביי כי רבו ושנאת חמאס שנאוני. חמאס מצלצל חזק ימים אלה. שנאת חמאס נאוני, ואנה תציל אותי, ראה עוני ועמלי, וסלח כל חטאתי. ויש פה שנאה שהם שנאו אותי, רק תציל אותי מאויביי. ובמזמור ל"ד הוא אומר, תמוטט רשע רעה. הרעה היא תמוטט את הרשע. העונש הגדול ביותר של הרשע היא שהרעה שהוא הולך בדרכה, של הדרך הרעה, פני אדוני בעושי רע, הרע, לא שהשם, פני השם בעושי רע להחריד מארץ זכרם, לא, הרעה היא שהיא תמוטט את הרשע, ושונאי צדיק יאשמו, הם יהיו שממה. לא ישמו כל החוסים בו, אבל שונאי צדיק יאשמו. מי זה שונאי צדיק? זה אלה שהוא אמר עליהם במזמור כ"ה, שנאת חמאס שנאוני. עכשיו, אם רואים את שני המזמורים האלה, וזה תרגיל מאוד חשוב, זיהינו מזמורים תאומים במרחק של 10 מזמורים. אז מה? נכון? דיברתי על מי זה האיש ירא אדוני יורנו בדרך יבחר. אגב, פה אולי דרשתי יותר מדי. הפשט הוא מי זה האיש ירא השם. הפשט הוא איפה יש איש ירא השם, והשם הוא שיורנו בדרך שהשם יבחר. זה נראה לי הפשט של פסוק י"ב בל"ד. אבל יש פה דבר מאוד מעניין. האיש ירא השם במזמור ל"ד, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? מי אומר את זה? המשורר שרוצה ללמד יראת השם. אז הירא השם המשורר הוא זה שמלמד ויורא חטאים ויורנו בדרך יבחר. בואו נחזור לי"ב בכ"ה. מי זה האיש ירא השם? יתברר שיבצר איש ירא השם במזמור ל"ד, זה המשורר, שהוא יורה בדרך שהמשורר יבחר. יש פה קריאה כפולה בי"ב. אני חושב שהקריאה הנכונה במזמור כ"ה היא שהשם מלמד, יורנו בדרך יבחר, זה השם יורה, והוא מלמד. והפסוק יורנו בדרך יבחר, המילים יורנו בדרך יבחר, מוסבות על השם. אבל אפשר לקרוא מי זה האיש ירא השם, שהאיש הירא השם הוא שיורנו בדרך יבחר, לא כזה משתמע בכף ה', אבל זה מאוד משתמע כלמד דלת. איגלה מילתא, שהאיש ירא השם הוא שמורה בדרך יבחר. האדם נבחר לשלוחו של השם. זאת היחס של תורמים. דיברנו אל עיניי תמיד אל אדוני יוצאים מרשת רגליי, ודיברנו על הסוף, שני המזמרים האלה כל כך קשורים. אז זה מה שרציתי להראות להיום. ועכשיו אם זה מקובל ומובן והתקבל, הרי אני רוצה להגיד משהו קצר על אז איך זה ממשיך הלאה. אם המזמורים האלה קשורים כל כך, איך זה זורם הלאה? וזה אני רוצה להראות לכם פה, וזה השיעור, זה השיעור לפעם הבאה. אם כף ה' ולמד ד' קשורים, אני עכשיו מתאר אותם זה וזה למטה, אז יש המון המון קשרים בין, בין עשרת המזמורים האלה. ואני אומר את זה בראשי פרקים, את זה נראה פעם הבאה. נפלאות הפרשנות ההקשרית. כל המזמורים האלה זה נרטיב. מי שיש לו כוח, אני מאוד ממליץ לקרוא את המזמורים האלה 100 פעמים, ואז השיעור יהיה 101 פעמים, ואינו דומה מי שקורא 100 ל-101 פעמים. אלה בקשות, הוא רוצה לצאת מהפלונטר, הוא רוצה להגיע לשם. וכ"ט הוא עומד באמצע מול השם. ולמד מקביל לכ"ח עם ניסוחים מדויקים. ולמד א' מקביל לכף זין, עם ניסוחים מדויקים. אני אראה לכם רק דוגמה אחת, שזה מופיע פה. וזה פרומו לפעם הבאה, שכף ת' באמצע, ומה יש בכף ת'? כף ת' חז"ל, בצורה המבריקה שלהם של מדרשים, לומדים את תפילת עמידה ממזמור כף ת'. 18 פעמים שם השם, 18 ברכות של עמידה. 7 פעמים קול, 7 ברכות בשבת וחגים. מזמור כ"ט הוא תפילה, אתה עומד מול השם. תפילת עמידה. בכ"ט הוא עומד מול השם. המזמור שלנו היה לשון נוכח, לשון נסתר, לא, בכ"ט הוא עומד מול השם. והמזמור בעצמו נגיע אליו הוא חיאזם. יש לו התחלה וסוף. ולפני כן, במזמור כ"ח ולמד, יש ניסוח אליך השם אקרא שמופיע במקרא רק בכ"ח ורק בלמד. ויש פה יורדי וור שמופיע רק מיורדי וור. רק פה. זה במזמור כ"ח תפילה, במזמור למד הודאה. מזמור שיר, חנוכת הבית לדוד, במזמור למד. רבותיי, זה פלא של הפרשנות ההקשרית. ישב פה אדם עם חשיבה גיאומטרית. אבל הרבה מעבר לגיאומטריות הפורמלית, עם חשיבה. ויוצא דבר מאוד מעניין. כשם שאתה מתפלל, כך השם עונה לך. והיה שניסחת את תפילותיך בצורה מעמיקה ובשברון לב, הצילני, אתה חי את ההצלה בהצילני. אליך השם אקרא והוא מבקש לצאת, ושימו לב, סוף מזמור כ"ז, חותם, קבל אדוני, חזק ויאמץ ליבך וקבל אדוני. זה סוף מזמור לדוד השם אורי ואישי. הניסוח חזק ויאמץ ליבך מופיע בכל התנ״ך פעמיים. חזק ויאמץ זה אחרת, אבל חזק ויאמץ ליבך. בלשון יחיד, בסוף כ"ז, ובלשון רבים, בסוף למד א'. חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. אם פה עבדתי על עבודת השם שלי, ועל התקווה שלי, אתם זוכרים את המושגים של תקווה במזמור שלנו? אותך קיוויתי כל היום? גם כל אויביך לא יבושו? כי קיוויתיך? הוא ממשיך את התקווה בכף זין. קווה אל השם, חזק ואמץ ליבך וקווה אל השם. הוא ממשיך את החוויה ואת התפילה ואת ההדרכה ואת הדרך במזמור כ"ז, כבר בכ"ו. וכ"ז חותם את זה בחזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם, ומזמור ל"א ממשיך את זה, חזקו ויאמץ לבבכם. אז הגיאומטריה פה מושלמת. אני אתייחס שבוע הבא למה ל"ב ול"ג, יש פה שני מזמורים, והתשובה מאוד מאוד פשוטה, אבל צריכים להשאיר משהו רבותיי לפעם הבאה. אז אני מסכם, שבמזמור שלנו ראינו, את מזמור, לא, אנחנו עוסקים בסדרת שיעורים על ל"ד, די בהרחבה, והזדמנות בשבילי להשתולל ולהראות המון 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 סביב ל"ד. עכשיו הלכתי אחורנית, ואני רוצה לבנות את החטיבה השלישית מכ"ה עד ל"ד, שבנויה לתלפיות. פרפקט. ראינו את ל"ד, שזה כל כולו הודאה על ההצלה וחינוך עם מזמור חוכמתי בחלק השני, וזה משתלב בצורה מושלמת עם מזמור למד קו ה', אני הולך עכשיו ללמד מה שבקו ה' ביקשתי מתוך המצוקה שלי, ואני הופך את המשבר שלי ואת התפילות שלי לשליחות לחנך אחרים. אני המלמד שמלמד אחרים, כפי שאני ביקשתי בקו ה' שהשם ילמד אותי, אני עכשיו מלמד אותם יראת השם. איזה רעיון מדהים, מהולל. וזה מה שראינו על מזמורים תאומים, וכל מה שבאמצע נשלים בשיעור הבאה. אני לא מתכנן להקדיש לכל שיעור שבאמצע שיעור בפני עצמו. אנחנו נעסוק בעשרה שיעורים, וזו לא המטרה להתרכז על למד ה', על למד ד', אבל רציתי לתת לכם את הטעימה של למד ד' הוא סיכום, הוא ריכוז, הוא מסקנה של כל מה שעבר עליו קודם. והוא גם, וזה נקדיש שני שיעורים, השיעור של היום ופעם הבאה הרצף, והשיעור הבא יראה, או אתה מורה אנשים בדרך שאחריו, זה ממשיך בחטיבה הרביעית. זה רק היה הפרומו. האם יש הערות, שאלות ובקשות?
יש סמיכה למה שאמרת בפסוק בל"ד, מי האיש החפץ חיים, התשובה היא הסוף של הפסוק, וזה כמו, זה אותו דבר, אוהב ימים לראות טוב, זה נפשו בטוב תלין, זה התשובה למי האיש החפץ חיים.
יפה. דהיינו, אתה כבר בא, החוויה של נפשו בטוב תלין, נותן לך איזה זריקה של מה זה טוב השם, נותן לך שפריץ של אמונה. נפשו בטוב תלין, הדגשתי, אליך השם נפשי אשא, שמרה נפשי, ואתה הגעת לשקט, לטוב הנפשי, אתה ישן טוב. זה מה שהוא מוכר במזמור ל"ד, וראו כי טוב, כי טוב השם. לא אחסרו כל טוב, סור מרע ועשה טוב. זה, המזמורים ביחד, יש להם, מה שניסיתי להראות פה, וקיצרתי, כי אחרת לא היינו מספיקים את הכל, הופה. מה שניסיתי להראות במזמור קי"א וקי"ב, שיש מימד נוסף בקי"א וקי"ב ביחד. אתה לא יכול לדבר בקי"א או בקי"ב, מה הוא חנון ורחום, אף אתה חנון ורחום. אתה לא יכול לעשות את זה, רק אם תקרא ביחד, רק אם תסתכל עליהם ביחד. יש המון תובנות, רבותיי, שקוראים את שני המזמורים האלה ביחד. זה בדיוק המסר, אם קוראים את זה ביחד, אז יש לך חומר נוסף שחייב להתפרש על ידי הפרשן, על ידי קריאה מדויקת. עוד פעם, מה קורה פה? הקריאה המדויקת של שני המזמורים מבקשת לראות מה זה טוב השם נפשו בטוב תלין. זה נותן לך רוגע. וזה טובך השם. האם יש עוד הערות?
הרב בני, רציתי לשאול, אתה שומע אותי?
כולי אוזן.
יש ככה, אני לא, ייתכן שלא שמעתי, אתה לא התייחסת להבדל בפתיחות שבין כ"ה ללמד ד', שלמד כ"ה הוא משהו שיכול להיכנס בכל סיטואציה, לדוד אליך השם נפשי אשא, מול זה, בלמד ד', אני נמצא בתוך סיטואציה מסוימת. לדוד בשענותו את עמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך. דוד עובר פה טראומה. אין, הוא בטוח שמקומו באיזשהו מקום מסודר. הוא אפילו נתפס כמי שיוצא עם אבימלך לכיוון צפון, אולי להילחם בשאול, וממילא ייתכן מאוד שזה משפיע על האווירה או דרך הקריאה של הפרק הזה של כ"ה מול ל"ד. אני, אתה הברחת את זה עכשיו עם עשרות טבלאות אחרות, אבל אז בכל אופן אני חושב שיש כאן באיזשהו מקום, לא, כן, לא משנה עכשיו ה...
דבר, אתה מסביר את זה יותר טוב.
אני רק אומר שצריך כאן לראות שיש כאן סערת נפש לא פשוטה, עם דוד יש אנשים, והוא בטוח שהוא באיזשהו מקום מוגן, ואז הנה פתאום אבימלך אומר לו, לא, או שהוא אפילו קודם לכן, הוא משנה את טעמו, הוא מצטייר כמשוגע כדי שהוא יניח לו, יש כאן איזושהי מצוקה של בריחה מפני שאול, ואי קבלה או סכנה שעומדת שהוא נמצא לפני אבימלך. וייתכן מאוד שזה קצת משפיע מכיוון שבה, גם אם תשים לב בסוף הפרקים, בסוף בין כ"ה ל"ד, באחד, יש שם, פתאום מופיע שם איזשהו רשע, בל"ה כמדומני, אני לא רואה לפניי את הטבלה.
באיזה מזמור?
בל"ה.
ל"ה זה המזמור שהבא.
ל"ד, סליחה. כ"ה מול ל"ד. תציג רגע את שניהם.
שנייה, בבקשה, אני כבר אעשה את זה.
Okay, את הקודם לו, את הכ"ה ול"ד, שאחד עומד מול השני, בסדר, יפה. עכשיו, אז כ"ה הוא נראה לי יותר, שאתה יכול לשתול אותו בכל מקום. לעומת זאת, שים לב שבל"ד הוא בא בדרישה, תמוטט רשע רעה ושונא צדיק יאשמו. אבל באיזשהו מקום נראה לי הרבה יותר משוחח עם הסיטואציה שבה הוא נמצא. ולעומת זאת, כ"ה נראה לי, לא הייתי אומר שהוא נמצא ב... באילת בנופש סוף שבוע, אבל הוא יותר רך. לפחות לגבי הסוף.
ראה עוני ועמלי, ראה אויביי, בשנאת חמאס נעוני. הוא יש לו הרבה 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 איום מהרשעים. כי הוא יוציא מרשת רגליי, הוא עומד ברשת.
אבל
יש לו המון מצוקה.
אבל בלמד דלת הוא ממש בפנייה, תמוטט רשע רעה ושונא צדיק יאשמו, פודה השם נפש עבדיו לא ישמעו כל החוסים בו, אז יש כאן, אני אומר, הוא באיזשהו מקום מתוך מצוקה שנראית לי יותר אקטואלית, יותר שהוא חי אותה, ועל כן המזמור מתפרץ. כלומר, לו הייתי בתקופתו של דוד, הייתי בא ואומר, יש לו בראש את כ"ד, כן? והוא עושה לו איזשהו עיבוד בגלל הסיטואציה שבה הוא נמצא עכשיו, שהוא צריך לשנות את טעמו לפני אבימלך.
אז אני, צריכים להתבונן על זה. אני חושב שעלית אני שמח על ההערה. הפתיחה הזאת היא מאוד טראומטית. דוד שהיה אצל אבימלך, מלך אחיש, פלישתים, המלך הראשון של הפלישתים זה אבימלך, אולי זה לחבר אותו ליצחק ולאברהם, והוא היה שם במצוקה נוראית. מה הוא עשה שם? אנחנו עוד לא דיברנו על המקבילות במקרא. לשני המזמורים, בכוונה ביקשתי לא להכניס אותם, כי זה יותר מדי חומר, ואני רוצה להתייחס לזה בנפרד. אבל העלית נקודה חשובה, ואני רוצה להביא לפה הסבר. כשהוא היה אצל אחיש, וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, וירא מאוד מפני אחיש מלך גת, וישנו את טעמו בעיניהם. הוא השתגע, ויתהולל בידם. הוא עושה את עצמו משוגע, ויתב על דלתות השער, ויורד רירו אל זקנו. המשיגנו, כך הוא הציל את עצמו. מה הוא עושה במזמור? בצורה סופר אומנותית קיצונית, כשהוא היה אצל מלך אחיש, אבי מלך, הוא שינה את טעמו. ומה הוא אומר? הוא אומר המשורר אומר, טעמו, וראו כי טוב השם. הוא התגבר את זה. בניגוד לסיפור בשמואל, שהוא שינה את טעמו, הוא אומר להם בטוב טעם, הוא מלמד אותם, תאורו, טעמו, וראו כי טוב השם. בהשם תתהלל נפשי. הלאו, כשהיית אצל הפלישים, פלישתים, ויתהלל בידם. אז מה קורה במזמור ל"ד? במזמור ל"ד, על פי המקבילה עם שמואל, עם ספר שמואל, המקור שציינת, הוא בעצם כל כולו היה משיגנו. אבל במזמור ל"ד הוא התגבר. כי אני כבר לא שם, אני ניצלתי, אבל חי את אדוני בכל עת עמי תהילתו בפי. אני התגברתי, בואו תלמדו ממני. היו הייתי בפסוק א' אצל אבי מלך, אבל אני כבר התגברתי. שינוי טעמו זה טעמו וראו. וזה בדיוק ההבדל שראינו, סליחה שאני פה, זה בדיוק ההבדל של פסוק א' בלמד ד', הייתי משוגע בשמואל, אבל התיישבתי, תפסתי וטיפסתי על עצמי, ואני הפכתי את זה ליראת השם. זאת התמונה שיש גם בלמד ד' מול כף ה', כי בכף ה' גם היית במצוקה. אז כמו שבקונטקסט יש התגברת על הבעיה, ובלמד ד' אתה עוד זוכר את המצוקה הגדולה ביותר של דוד, היה צריך לשחק אותה משוגע. זה גם הקונטקסט וגם האינטרטקסט. אז אני מציע ששבוע הבא נלמד על האינטרטקסט פסוקים אחרים בנפרד, כי זה סוגיה גדולה וזה מעייף, וזה כבר לא אחרי כל המקבילות שראינו היום. אני מקווה שיש מספיק מקבילות לעיין בהם ולהגות בהם. אז לא הלכנו לספר שמואל ולא לספר שמות, ואת זה נעשה עוד ביתר הרחבה פעם הבאה. האם יש עוד הערות או שנסיים כאן?
אני יכול להוסיף משהו הרבה יותר קל, כאילו האות למד בכתב העברי המקורי. ממה זה נובע? מה הצורה הזה של האות למד? כאשר בן אדם חורש את השדה שלו, אז השור הוא לוקח את הכלי, כן? אז הבן אדם שהולך אחריו יש לו כלי לוודא שהשור ילך בדרך הישר, ולא לסטות לצד פה לצד פה, אלא ללכת בדרך הישר. שם הכלי הזה צורתו ממנו נובע האות למד המקורי.
וזה הניסוח שיש לנו בספר שופטים, ששמגר ויך את פלישתים 600 איש במלמד הבקר. מלמד הבקר. זה בדיוק הצורה באמצע התנועה. יוצא דבר מאוד מעניין, שאם אנחנו מדברים על למד, הרי יש לנו משחק מאוד מאוד יפה. אופה, אני לא יודע פה אם מסתבך עם שני המסכים שלי. יש לנו משחק מאוד יפה אם כך. של מלמד הבקר, איפה זה? א', הלמד, זה הבקשה המרכזית, למענך שמך אדוני וסלחת לעווני כי רב הוא, זה בדיוק באמצע, אוקיי? סלח לי, זה הבקשה המרכזית של המזמור שמאפיינת אותו, והמסר המרכזי של למדלת, לכוונים שימו לי, יראת אדוני, אלמדכם, ללמד, זה הלמד. וביחד זה עם א', למד ופי, א', למד ופי, זה לאלף, ללמד, שזה מופיע כבר בספר משלי, ללמד. אז זה מאוד מאוד מתאים שללמד במזמור לקף ה', אני מבקש ללמוד, למדני, למדני, וילמד ענבים, ובמזמור למד ד', הנושא המרכזי זה ללמד, אני מלמד. חברים, תודה רבה לכם. שבוע הבא נראה את החלק האמצעי, וכדאי לקרוא עוד ועוד ועוד ולגלות דברים. אני מנסה שבוע הבא לתת טעימה קצרה של המבנה הכולל, שהוא גדול מאוד, אבל לא ניכנס לכל מזמור. תודה רבה והרבה בשורות טובות לכולם.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה.